האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שיא אנושי. הרגעים המנטליים הקטנים מאחורי ההישגים הגדולים בספורט. עם סער גל וגיא סוסקין.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט שיא אנושי. היום אנחנו בפרק מספר 20, ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות. בפודקאסט שיא אנושי, גיא סוסקין ואני סער גל, נחשוף בפניכם את העבודה המנטלית מאחורי הקלעים של הספורט ההישגי, מנקודת המבט והניסיון שלנו כפסיכולוגים מתחום הספורט. אם אהבתם את הפודקאסט שלנו, נשמח אם תעקבו אחרינו באינסטגרם ובפייסבוק, שם תוכלו להתעדכן על פרקים חדשים, לצפות ברילזים עם קטעים נבחרים ועוד, וכמובן, אל תשכחו לעשות פולו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט כדי לקבל עדכונים בכל פעם שעולה פרק חדש. גיא סוסקין, מה שלומך?
בוקר טוב, שר.
בוקר טוב, השכמנו קום היום.
כן, אתה יודע, כל פעם שאנחנו מקליטים פרק, אז בבוקר אני קם עם המחשבות על הפרק, ואז היום ממש חשבתי על, אתה יודע, על הביטחון עצמי, וכאילו מה זה אומר, ואני ממש מחכה שנצלול לפרק הזה, כי יש לי הרבה מאוד כיוונים שונים למושגים שלנו היום.
כן.
אז מחכה לצלול יחד איתך לנושא שלנו. מה שלומך?
זהו, אתה אומר את זה, וגם מקודם שהכנו את הפרק, וגם כשדיברנו עליו לפני, היום זה איזשהו פרק של מושגים שאתה ואני גם תוך כדי שיח מנסים לעשות בהם סדר, כי יש כזה כל מיני נקודות חופפות. שלומי טוב, אני כבר אביא אותנו לרגע השבועי שלי. אז ביום חמישי האחרון, היה לנו משחק עם קבוצת הנוער, שזה היה המשחק שהיינו צריכים לנצח כדי להישאר בליגת העל לנוער. הנושא של קבוצת הנוער יחזור בגלל משהו שקשור לפרק שנדבר עליו, על משהו שהיה בעונה שעברה. ואנחנו בעצם נסענו למשחק בבאר שבע, והיינו כדי להישאר בליגה, וזה היה, ניצחנו 3-0. האמת שגם, אני חושב שגם לא היינו מנצחים בהכרח, היינו נשארים, אבל זה סיים ביחד עם העונה של הבוגרים, את העונה של הנוער, והביא איתו איזושהי תחושה של ירידת מתח נורא נורא גדולה.
מרידת מתח בלי לרדת ליגה.
מרידת מתח בלי לרדת, בלי ירידת, כן, בלי. עליית, הישארות מתח, הישארות מתח. והיו הרבה התלבטויות בכל העניין של הגישה למשחק הזה, וכל העניין של להישאר במאבקי הישארות או מאבקי עליית ליגה בכדורגל, זו סערת רגשות, כי כדורגל הוא משחק באופן יחסי לענפי ספורט אחרים, הוא מאוד רנדומלי. אתה יכול להגיע לאיזה משחק, להתכונן ממש ממש טוב, ועד לקבל איזה גול ולמצוא את עצמך מסתבך. אז לא הסתבכנו, סיימנו את זה, אני מרגיש ש... אז גם הבוגרים בליגת העל, גם הנוער בליגת העל, אני מרגיש שיש פה שני ויים שאני יכול לסמן על העונה הזאת, אז זה היה הרגע השבועי שלי, ועכשיו אני מרגיש שיש לי קצת...
אוויר לנשימה.
קצת אוויר לנשימה.
כן. אז הרגע השבועי שלי, הכותרת שלו היא התעסקות בתסמין הבעיה או שורש הבעיה. ובאחד המפגשים השבוע, אחד הספורטאים בענף יחידני שאני עובד איתו, עברנו על התחרות שהייתה לו, ובאיזשהו שלב הוא התחיל לשאול אותי מה אני חושב על התחרות שהייתה לו, וצפינו ביחד באמת במקצה שהוא עשה. והתחלנו לדבר רגע על כל מיני דברים שהיו שם בתוך המקצה, ובאיזשהו שלב אני אומר לו, זה מה שתכננת שיקרה, כאילו ככה עלית עם הביצוע הזה, וזה פתח איזשהו ערוץ להבין שהוא שינה את הגישה שלו בגלל מי שעמד מולו, וכל מה שראינו היה בעצם תוצר של החלטה שגויה, שהוא התאים את עצמו ליריב במקום לקחת את הסוג ביצוע שלו והאופי שלו עד הסוף. ואני חושב שאחרי השיחה שלנו, ישבתי עם עצמי וחשבתי כמה הרבה פעמים אנחנו יכולים ליפול להתעסק בכל מיני תסמינים שאנחנו רואים על המגרש או על המזרון או מכל מיני דברים כאלה, ולפעמים לעשות רגע לצעד אחורה ולשאול, זה מה שתכננת שיקרה? זאת אומרת, בוא נדבר רגע על ההכנה שלך. האם הייתה שם החלטה נכונה, לא נכונה, בדיעבד, על סמך מה קיבלת את ההחלטה, למה תכננת לעלות ככה? ופתאום הבנו שהוא בכלל הלך נגד הטבע שלו, נגד מה שהוא רגיל להביא בביצוע, אז כל השיח שלנו של מה אני חושב או מה אנחנו חושבים על מה שקרה שם, הוא בעצם שיח לא רלוונטי, כי בוא נדבר רגע על למה שינית את ההחלטה שלך מלכתחילה. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו כפסיכולוגים, הרבה פעמים התפקיד שלנו הוא דווקא להצליח רגע לזהות את הרגעים הקטנים האלה, שהשיח הוא לא מתנהל במגרש הנכון, אנחנו צריכים לשנות רגע את השאלה, או לקחת את זה לאיזשהו זום אאוט, ואולי שלב אחר בתוך הדינמיקה שקרתה, כי שמה באמת, זה שורש הבעיה. וזה הרגע כזה מאוד חזק, כי זה פתח פתח לעבודה אמיתית, ולא רק על מה אני צריך לשפר בזמן הביצוע.
מעולה. אז על מה נדבר היום? בחלק הראשון נסביר את המונחים ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות, כפי שהם מוגדרים בעולם הפסיכולוגיה של הספורט, וכמובן שנוסיף את הפרשנות שלנו לאיך אנחנו מבינים אותם ומשתמשים בהם. בחלק השני, שיח המומחים, נדון בשתי שאלות. אחד, האם קיים כזה בכלל דבר ביטחון עצמי? ואנחנו נפרק את השאלה הזו. והשאלה השנייה היא איך נפתח ביטחון עצמי ואו תחושת מסוגלות לפי המסקנות של השאלה הראשונה לביצועי סי בספורט. בחלק השלישי, החלק המסכם, נסכם כמובן את הפרק לשורה תחתונה עם רעיונות וכלים לפיתוח, תחושת מסוגלות וביטחון עצמי. אז אני אציג את הנושא שלנו להיום, וזה בעצם נושא אחד עם שני נושאים, ונתחיל בלדבר על המונח ביטחון. אז המונח ביטחון, או ביטחון עצמי, הוא מונח מאוד מאוד נפוץ בהקשר של ביצוע בספורט. אנחנו שומעים את זה הרבה בתקשורת, מהורים, מספורטאים. יש לו ביטחון עצמי, אין לו ביטחון עצמי, הרגשתי ביטחון, הרגשתי חוסר ביטחון, הוא שיחק עם ביטחון, הוא שיחק בלי ביטחון. אבל מה שקורה לנו כפסיכולוגים בשטח, כשאנחנו באים לפעול, אומרים לנו, יש פה שחקן או יש פה ספורטאית עם חוסר ביטחון, אנחנו מגיעים לפעול, ההבחנה הזאת היא קצת חמקמקה. אנחנו לא לגמרי יודעים מה, אנחנו לא יודעים איפה החוסר ביטחון הזה נמצא, או איך בדיוק לעבוד עם זה. ואני כזה, מה שעלה לי לראש זה כמו איזה פאטה מורגן הזה, פאטה מורגן, כמו איזה כזה תעתוע ראייה. שאנחנו מגיעים, יש איזו תחושה של חוסר ביטחון, ואנחנו יושבים מול הספורטאי, ולא יודעים בדיוק לשים את האצבע איפה החוסר ביטחון הזה, או מה זה אומר. כמובן שיש את האובייקט של עליתי למגרש, או באתי, הרגשתי חוסר ביטחון, ואני רוצה שנתחיל בשביל זה, קודם כל בלהגדיר מה זה ביטחון עצמי, כדי להסביר את מה שאנחנו הולכים בעצם לפרט פה היום. אז ההגדרה של ביטחון עצמי, self-confidence, הוא האמונה הכללית של האדם בערך העצמי שלו, וביכולת שלו להתמודד עם אתגרים, לבצע משימות ולהשיג מטרות. ובעצם כשאנחנו מגיעים לעבוד מול אותו ספורטאי, מול אותם ספורטאים, אנחנו מגלים איזשהו דווקא חוסר אמונה. אנחנו מגלים דווקא נוכחות של אמונות שליליות לגבי עצמם, או תפיסות שליליות לגבי עצמם. זאת אומרת, החוסר ביטחון הזה שמתואר כמו איזושהי תחושה של חוסר, זה דווקא לא חוסר, אלא נוכחות של אמונות ליבה ודפוסי חשיבה שליליים של אותם ספורטאים. זאת אומרת, אנחנו לא מתמודדים עם מהדר של משהו, אלא דווקא עם נוכחות של משהו שמפריע לספורטאי לממש את הפוטנציאל שלו. ואנחנו נרחיב על זה טיפה בהמשך, אבל זה הדבר הראשון שהיה לי חשוב להבהיר בהקשר של ביטחון וחוסר ביטחון, ולמה אנחנו מדברים על זה כאיזשהו מונח אשלייתי. כי אנחנו לא חווים איזשהו היעדר, אלא חווים נוכחות של משהו שצריך לראות איך אנחנו בוחנים את מערכת היחסים שלנו איתו. בגלל זה, כשאני בא, או נגיד שמכווינים אותי כפסיכולוג לספורטאי ואומרים, יש פה ספורטאי, או אני אתן גם דוגמאות עוד מעט מהקליניקה של סיבת הפנייה, חוסר ביטחון, אני דווקא לא מדבר על החוסר ביטחון. המונח ביטחון או חוסר ביטחון או לבנות ביטחון כמעט לא עולה אצלי, לא בקליניקה ולא במקומות שאני עובד בהם. אלא יותר על בנייה של מסוגלות עצמית. עכשיו אתם תראו, זה חמקמק, כי אני אגדיר עכשיו מסוגלות עצמית, וההגדרה תשמע די דומה לביטחון עצמי. אז ההגדרה של מסוגלות עצמית, self-efficacy באנגלית, זה מונח שטבע הפסיכולוג החברתי קוגניטיבי אלברט בנדורה, אהובנו בכל תחום הפסיכולוגיה של הספורט. ההגדרה היא שמסוגלות עצמית זה האמונה של אדם, ביכולתו להצליח לבצע משימה מסוימת, או להשיג מטרה מסוימת. והמסוגלות העצמית של אדם, לפי בנדורה, וזה איזשהו הסבר שעשה לי המון סדר כשיצאתי לשטח כפסיכולוג, המסוגלות העצמית של אדם מתבססת על ארבעה מרכיבים. אחד, ההישגים הקודמים שלו. זאת אומרת, אם ביצעתי כבר בצורה טובה בעבר, אני יכול להאמין שאני מסוגל לעשות את זה, מה שנקרא תקרות הזכוכית. עשיתי את זה כבר, זה אומר שאני יכול לשחזר את זה שוב. הדבר השני זה למידה מאחרים. אם אני נמצא בארגון שבו כבר עשו את זה, נגיד, אני חושב כזה על הג'ודו, כבר הביאו מדליות אולימפיות, כנראה שמי שמגיע לארגון כמו ארגון הג'ודו יכול לדמיין שהוא יכול להגיע למדליה אולימפית, כי זה כבר קרה. משהו שהוא לא קרה, זה משהו שקשה לנו לדמיין אותו קורה, אז אם אני רואה אחרים עושים משהו, אני יכול ללמוד איך הם עשו את זה כדי להגיע לשם. הדבר השלישי זה שכנוע מילולי, או במילים אחרות, פידבקים או סביבה חיובית. ספורטאי שמקבל פידבקים חיוביים ומקבל, הוא יכול להאמין מהסביבה שלו שהוא יכול להצליח, ולא רק להצליח, אלא גם איך מתייחסים לכישלון. זאת אומרת, ברמה המילולית וברמת ההתנהגות והסביבה שלו, יכול להרגיש תחושת מסוגלות בסבירות גבוהה. והדבר, המרכיב האחרון, זה מצבים גופניים ורגשיים, וזה כל הנושא של ויסות עצמי וויסות רגשי. אם אני יודע לווסת את עצמי בסיטואציות מורכבות, או מורכבות יותר או פחות, או להאמין שאני אהיה מסוגל לווסת את עצמי, באמצעות הדבר הזה אפשר לבנות מסוגלות עצמית. אלה ארבעת המרכיבים של מסוגלות עצמית. עכשיו פירטתי אותם קצת כצ'קליסט, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך. ואני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך למונחים האלה.
אז כמו שאמרת, אני חושב שיש בהם הרבה מאוד נקודות ממשק, ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות. הדרך שבה אני קצת תופס את זה, זה שביטחון עצמי מתעסק קצת במימד ההווה, ותחושת מסוגלות מתעסקת יותר בנקודה של העתיד. למה הכוונה? ביטחון עצמי, בגלל זה, הוא משהו שהוא יותר תנודתי, אני מרגיש. זאת אומרת, אני מרגיש קצת ביטחון, הרבה ביטחון, כאילו, יש פה איזשהו מרכיב שמאוד מושפע מהמחשבות שלי, מהרגשות שלי, מכמה אני עייף באותו רגע, כמה אני שחוק, כאילו, יש המון המון השפעה של הדברים, על כמה אימון שלי היה לי טוב, והדברים האלה מאוד משפיעים על הביטחון עצמי, ובגלל זה, תמיד אתה מדבר על ביטחון עצמי בעניין של ההווה, כאילו, כרגע כמה ביטחון אני מרגיש. לעומת זאת, תחושת מסוגלות מתעסקת קצת בעתיד, זאת אומרת, כמה אני מאמין בעצמי שאני יכול לעבור מ-A ל-B, זאת אומרת, מעכשיו בנקודה שאני נמצא, כמה אני מאמין שאני יכול להגיע לנקודה B שנמצאת באופק, וזאת תחושת המסוגלות. ואני חושב שמה שזה עוזר לי להבין בתוך הקליניקה ובמפגשים וגם בשטח עם הספורטאים, זה להבין רגע כמה בן אדם שקוע בתחושת הביטחון בגלל אירועים שקרו כרגע, והרבה מהעבודה היא לקחת רגע את העניין, להסתכל, כמו שאמרת, על ארבעת המרכיבים. אתה זוכר שזה קרה לך שנה שעברה לפני התחרות, אתה זוכר מה הייתה התוצאה בתחרות, ואז פתאום הוא נזכר והוא מבין את הקונטקסט של, אוקיי, הרגשתי גם על הפנים לפני התחרות, אבל הלך לי טוב, אז פתאום כאילו משהו קצת נרגע. או שראיתי מישהו שהוא ברמה שלי לוקח מדליה, ופתאום משהו נרגע, כי אני יודע שגם אני יכול ואנחנו בערך באותה רמה. אז הרבה פעמים אני מרגיש שהעבודה היא לקחת ממימד ההווה, שזה קשור רגע לביטחון, למימד הקצת רחב יותר, שקשור רגע לכמה אני יכול לנוע לכיוון מה שאני רוצה להשיג, ואז אנחנו עושים איזשהו זום אאוט קצת מהחוויה. אז ביטחון עצמי, לדעתי, מתעסק יותר במה שאני, במכלול של כל מה שאמרתי, רגשות, תחושות, מחשבות של ההווה, כמה ביטחון יש לי, ותחושת מסוגלות היא משהו שהוא קצת יותר רחב, כמה אני מאמין שאני מסוגל לעבור בין A ל-B, זה משהו שאני רציתי להוסיף. ונעבור לשיח המומחים שלנו קצת, לצלול לתוך כל הנושא המאוד מחובר ולא מחובר הזה.
כן. אז נתחיל בשאלה הראשונה, האם קיים כזה דבר ביטחון עצמי? ואתה רוצה להתחיל? אני אתחיל?
אני אתחיל עם מה שאני קורא לו פרדוקס הביטחון העצמי.
כן.
אני חושב שיש פה איזשהו מתח מאוד מאוד מורכב, שבטח בספורט ובכל מי שנמצא בעולם הביצועים באופן כללי, כל הזמן שואף להשתפר. נכון? כלומר, הוא כל הזמן מנסה להיות טוב יותר ממה שהוא היה אתמול, והוא כל הזמן צריך לצאת מאזור הנוחות שלו. זאת אומרת, הוא צריך לעשות דברים שהוא, או דורשים ממנו לעשות דברים שהוא לא מספיק טוב בהם עדיין, הוא צריך לשפר אלמנטים מסוימים שדורשים ממנו, ולכן הוא כל הזמן נמצא באיזשהו מקום שלא נוח לו. הוא נמצא במקום שהוא צריך לשפר דברים מסוימים. עכשיו, ביטחון עצמי בעצם נשען על התחושה שלי, התחושה החיובית שלי, זאת אומרת, כמה אני בטוח בעצמי לעשות את המשימה הזאת. עכשיו, אם אני כל הזמן נמצא מחוץ לאזור הנוחות שלי, וכל הזמן בעצם לא מצליח, או נכשל, או בעצם חווה איזשהו כשל, איך אני בעצם צובר ביטחון עצמי? כאילו, מה אם אני כל הזמן צריך להיות מחוץ לאזור הנוחות שלי? אני מרגיש שהפרדוקס הזה יוצר את כל השיח שהיו פעמים מגיעים, אני חווה חוסר ביטחון, אני חסר ביטחון. ואני חושב שאם אנחנו מבינים שהפרדוקס הוא שבעצם אולי אתה לא אמור לחוות תחושת ביטחון, כי אתה כל הזמן נמצא במקום שלא נוח לך, ואולי במקום להתעסק בכמה ביטחון יש לי, אני אבין שזה הביטחון, כאילו, כי ככה אני אמור לחוות את זה, אז אולי נפסיק להתעסק קצת בשאלה הזאת של כמה ביטחון יש לי.
כן.
וזה קצת הפתיח שאני רוצה לפתוח איתנו ולשאול אותך אולי גם, כאילו, האם אנחנו צריכים להמשיך להתעסק במושג הזה, ביטחון עצמי?
שאלה טובה. אתה, תוך כדי שאמרת את זה, אני לא זוכר אם נטע או אורי ססון אמרו את זה, נטע ריבקין או אורי ססון, נראה לי אורי אמר את זה, ששאלנו אותו מה התכונה המנטלית הכי חשובה לספורטאי, והוא אמר בדיוק היכולת לשאת סבל. לשאת סבל, אורי. וזה אפילו היה בשיעורים שלנו, לא? אחד השיעורים. והסבל, אני עוד מדבר על זה גם, אבל הסבל הוא, הסבל המנטלי הזה, הסבל הוא, זה לא רק הסבל הגופני, הסבל זה כל תחושת החוסר ודאות הזאת, או מה שקורה איתי, זה אותו חוסר ביטחון. וזו תכונה כל כך חשובה, היכולת פשוט להיות או לפעול בנוכחות חוסר הביטחון הזה. אז למה אנחנו חייבים בהכרח לטפל בו? זה ממש התחבר לי הדברים האלה, מה שאתה אומר. ואני רוצה להתחבר ולהוסיף איזשהו משהו משלי לדיון הזה. ולמה הנושא הזה של חוסר ביטחון או תחושת הביטחון באופן כללי, היא משהו שאני כמעט לא נוגע בו. הבעיה שלי, אם הייתי צריך לזקק את זה, זה שביטחון עצמי לא מנבא ביצוע בספורט. מה זה אומר? זה אומר שכשאני מסתכל על שחקן והוא נראה לי עם הרבה ביטחון, זה לא אומר שהוא יהיה טוב על המגרש, ואני יכול לראות גם שחקן שנראה לי בכלל מנותק, ופתאום אנחנו תמיד צוחקים על זה, בכל קבוצת כדורגל שעבדתי בה, אנחנו צוחקים על השליית החימום. וואו, השחקנים נראו טוב בחימום, הבקיעו, זה, עולים למגרש, משהו כפו. או הפוך, נראים על הפנים, לא מבקיעים אפילו שער אחד בחימום, מגיע המשחק, איכשהו מנצחים. אנחנו נכנסים לאיזושהי אשליה ומנסים להאחז בכל מיני גורמים בשטח שכאילו יספקו לנו את אותו ביטחון. זה בדיוק מה שאמרת, המרכיב האשלייתי הזה. אז הבעיה שלי היא שביטחון לא מנבא ביצוע בספורט, והבאתי שתי דוגמאות קטנות. אחת מהקליניקה, ספורטאי שהגיע אליי, דרך אגב, אני חשבתי על זה שתוך כדי שכתבתי את זה, זה תיאור מקרה אחד שאני בטוח שאם ספורטאי מהקליניקה ישמע אותי מתאר אותו, הוא יחשוב שזה הוא, אבל יש לי לפחות שלושה כאלה. ספורטאי בוגר שהגיע לקליניקה, וסיבת הפנייה הייתה, אני מרגיש חוסר ביטחון. הדבר המטורף שהיה, שתוך כדי שהוא היה אצלי בקליניקה, ועשינו תהליך, חוסר הביטחון לאט לאט, שוב, דיברנו על זה במונחים אחרים, ובנינו מסוגלות עצמית, אבל הקריירה שלו הלכה והתפתחה יפה מאוד. קיבל זימון לנבחרת, חוזה חדש, קיבל יותר דקות, זאת אומרת, למרות נוכחות של תחושת חוסר הביטחון, הוא הלך והתפתח בצורה מדהימה. היום הוא נמצא במקום ממש טוב. אז זה נראה, ואני אומר שוב, תוך כדי שאני מחזיק תמונה של שחקן אחד בראש, יש לי עוד שניים לפחות. אז יש פה משהו שאני אומר, רגע, הוא כל כך חווה חוסר ביטחון, אבל היכולת הביצועית שלו עדיין נשארת גבוהה, והיא גם משתפרת. אז זה לא מנבא, אז אם הוא נראה גם חסר ביטחון לפעמים, זה כן משהו שצריך לעבוד עליו, אבל זה לא מנבא בשבילי אם הוא מתפתח או לא. אז זו הדוגמה הראשונה. הדוגמה השנייה היא הדוגמה של, נתתי מקודם ברגע השבועי את קבוצת הנוער. אז שנה שעברה עלינו ליגה עם קבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה, זה היה אחד הפרויקטים המדהימים שהייתי שותף להם, וזה היה אתגר, לעלות ליגה. היום השנה חוויתי את זה עם הבוגרים, רק שהשנה הבוגרים, כאילו כבר הצליחו לסגור את הסיפור הרבה יותר מוקדם. שנה שעברה זה היה עד הרגע האחרון, עד המשחק האחרון. ואני זוכר את עצמי, יושב עם הצוות, רואה את השחקנים ככה בישורת האחרונה של העונה, נותרו עוד נגיד 5-6 משחקים לסוף העונה, ואנחנו חייבים לנצח כל משחק. והצוות שואל אותי, שר, אתה הפסיכולוג, האם לקבוצה יש ביטחון? זאת אומרת, האם הם עולים למשחק הבא עם ביטחון? ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני לא יודע. יכול להיות שיש להם ביטחון, ואז נגלה שזה היה over confidence, ביטחון יתר או שעננות. ויכול להיות שהם יראו חסרי ביטחון, אבל הם כן יצליחו לבצע טוב בסוף. אז מצאתי את זה בסיטואציה שזה לא וורקבילי, כל המונח הזה. ודיברתי עם שחקנים, וכל שחקן אומר, כן, אני מרגיש ביטחון, אני מרגיש זה, אבל אני גם לא יודע אם בסוף נופתע, או אם יש פה שחקנים שהם שעננים. אז המונח ביטחון פה בהיבט הזה, כמו שאמרתי, הוא לא מנבא ביצוע, ולי כפסיכולוג זה משהו, בגלל זה אנחנו שואלים את השאלה, האם זה בכלל, האם קיים כזה דבר? ברור שבאיזשהו מקום קיים כזה דבר, אבל ברמת הוורקביליות, היכולת שלנו לעבוד עם זה, זה הרבה פחות אפקטיבי ממה שנדמה.
אז אם אני אשאל אותך ממה, דיברת קודם על תחושת מסוגלות וממה היא מורכבת, ממה ביטחון עצמי מורכב לדעתך אז?
פירטתי, הנה פה זה קצת מונחים חופפים, אבל אמרתי לך מקודם שככה במחשבות שלי, כשאני מסתכל על תחושת מסוגלות, אני מחלק אותה לשתיים. יש את תחושת המסוגלות, או נקרא לזה, פנימי וחיצוני. תחושת המסוגלות הפנימית זה ברמת השיח הפנימי, זה קצת מה שאתה ואני אמרנו מקודם. היכולת שלי להאמין שאני יכול לשאת סבל, להתמודד ברמת התפיסה, את הערך העצמי שלי, התפיסה העצמית שלי, עם חוסר הצלחה או עם מה שהאתגרים בספורט או בחיים בכלל מביאים איתם. זאת אומרת, אני הולך עכשיו לתחרות מסוימת, ואני לוקח בחשבון שאני לא אצליח בה. האם בחיזוי שלי אני מאמין שאני אהיה בסדר עם זה שאני לא אצליח בתחרות, או שאני ארגיש שעולמי קורס עליי ולא יאהבו אותי, לא יעריכו אותי, משפחה, חברים, הסתכלו עליי ככישלון, התחושות שאיתן אני אסתובב אחרי אותה תחרות שנגיד במידה ואני לא אצליח בה, זה מרכיב אחד של תחושת מסוגלות. היכולת לצעוד לתוך איזשהו, לצאת מאזור הנוחות, ולא להיכנס לחדר רק עם פינות עגולות, עם שולחנות עגולים, ולצאת בשלום, גם אם אני אתקע באיזושהי פינה. זה מרכיב אחד של תחושת מסוגלות, שזה דרך אגב הדבר המהותי מבחינתי לבנות לספורטאים. המרכיב השני של תחושת מסוגלות זה, 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 זה מקרה רוג'ר בניסטר. זה, רוג'ר בניסטר היה, טוב, קלאסי בפסיכולוגיית ספורט, כן, אבל היה הצען שבאותה תקופה, בשנות סוף השנות ה-60, חשבו שגבול היכולת האנושית זה לרוץ מייל בפחות, זה 4 דקות למייל, כאילו אי אפשר לרדת מפחות מ-4 דקות למייל. רוג'ר בניסטר הצליח לשבור את השיא הזה, רץ 3.58 או משהו כזה, אולי אפילו פחות, ומאז שהוא שבר אותו, אני חושב שעוד איזה 10, מעל 10, אני לא זוכר את המספרים, אבל הצענים אחרים שברו את זה באותה שנה או כמה שנים לאחר מכן. זה בעצם היכולת שלי להאמין שאני מסוגל לפרוץ איזושהי תקרת זכוכית מסוימת, ולעמוד באיזשהו אתגר שאני מציב לעצמי, או אתגר שהוא גם אתגר סביבתי. ומהבחינה הזאת, הביטחון העצמי הפנימי הוא לדעתי מה שיותר חשוב. ונראה לי שקצת התבלגנתי עם השאלה, אני לא זוכר אפילו מה שאלת אותי.
מה זה לדעתך ביטחון עצמי? כי אני מרגיש שזה מושג שזורקים אותו נורא בקלות.
כן.
זאת אומרת, אני אפילו עולה לי סיפור על ספורטאי ש... הוא שמע שבגלל שהוא מתאמן יותר מדי, אז זה עניין של חוסר ביטחון.
כן.
זה מעיד עליו שיש לו חוסר ביטחון. עכשיו, תחשוב שהמאמן שלך אומר את זה מספיק פעמים, ואז הספורטאי הזה מגיע לקליניקה, ומה הדבר שהוא יגיד לך? אני חווה חוסר ביטחון. למה? כי המאמן אמר לו את זה מספיק פעמים, זה מישהו שהוא סומך עליו ומאמין בו, אז סימן שמה? שיש לי חוסר ביטחון. עכשיו, המאמנים, אם אנחנו נשמע רגע את השפה, יש המון שיח על, יש לו, הוא חסר ביטחון, ברגעים האלה הוא חסר ביטחון, יש לו חוסר ביטחון, כאילו זה מושגים שנזרקים מאוד מאוד בקלות.
כן.
אבל אני לא חושב שאנחנו מבינים אותם מספיק טוב כדי לזרוק אותם. הם כאילו אוסף של הרבה מאוד דברים שנוח לנו להשתמש במושג הזה. הוא מתאר כאילו סיטואציה שגורמת לנו להרגיש, אני מבין מה קורה פה. זה חוסר ביטחון. מה זה אומר?
אבל זו בדיוק הנקודה היפה. העניין, הנושא בתחושת מסוגלות של verbal persuasion. חוסר ביטחון זה היעדר היכולת של המאמן לבוא ולתת לאותו ספורטאי איזשהו פידבק שיהיה וורקבילי, שאותו ספורטאי ידע להבין מה הוא צריך לעשות כדי לשפר את זה. עכשיו, שוב, החשש, אנחנו מכירים את זה. אני נתתי את הדוגמה של לנסוע למשחק הזה, הדופק בגרון כשאתה מגיע לאירועים האלה, הפחדים נמצאים שם. תחושת החוסר ביטחון, זה איזושהי, שוב, זה נורא מופשט בראש שלי, כשאני מנסה לתאר את זה, אבל יש איזושהי אמונה של אני אהיה בסדר, לא משנה מה יקרה, אני אהיה בסדר, שכשאנחנו מדברים על אותו חוסר ביטחון, התחושה הזאת לא נמצאת. משהו רע יקרה. ופה זה בדיוק הנקודות האלה. כשמאמן אומר על ספורטאי, הוא חסר ביטחון, כאיזשהו משהו נחרץ כזה, וששם איזשהו לייבל על אותו ספורטאי, שם אתה בבעיה, כי אז לא יהיה לו את המקור כן. לביטחון שהוא צריך שיהיה לו.
אני אפילו אמשיך את הכיוון שאתה מדבר, אני חושב שהחוסר ביטחון, הרבה פעמים מה שקורה זה שאתה חווה רגשות לא נעימים ותחושות לא נוחות, ואז אתה אוסף את זה כאיזושהי אינדיקציה, זה שאני חווה חוסר ביטחון. ואני חושב שזה לא נכון. כל התחושות האלה הם לא סימן לחוסר ביטחון, אבל מה שקורה הרבה פעמים זה שהמאמן יגיד, אתה נראה קצת חסר ביטחון. ואז מה קורה? אני מסיק שכל מה שאני חווה, זה בעצם סימן לחוסר ביטחון.
המיינד מנסה לאתר את החוסר ביטחון ולהבין על מה מדובר.
בדיוק.
וזה גם ככה ברגע נפיץ, שאתה עולה שוב, והדופק גבוה, ואתה נראה לי חסר ביטחון.
בגלל זה אני חושב שהמעבר לשיח על תחושת מסוגלות, וכמה אני חושב שעל לא על סמך מה שאני מרגיש וחווה, אלא כמה אני מאמין שאני מסוגל להתמודד עם מה שיגיע עוד חצי שעה, יום, יומיים, זה מה שמעניין אותנו להתעסק בו. למה אני ארגיש שאני מסוגל להתמודד עם הדבר הזה עוד יום? לא עכשיו, עכשיו אתה מרגיש על הפנים, אבל דיברת את זה בפרק הקודם, איך שאתה מרגיש זה לא איך שאתה תיראה. אין קשר בין הדברים, אבל המוח שלנו עושה את ההקשר, שאם עכשיו אני מרגיש פחדים, חששות, אז זה אומר שאני אראה ככה מחר.
כן.
ואנחנו צריכים מאוד מאוד לנתק את הקשר הזה. ואני חושב שפה ביטחון עצמי עושה נזק, כי אני מרגיש שכל הדברים האלה הם סימן להיעדר של חוסר, של היעדר של ביטחון, או חוסר ביטחון. ואני חושב שאנחנו מנסים פה מאוד להגיד שצריך להיזהר מאוד מהפריים הזה, ולקטלג את זה כאיזשהו עניין של חוסר ביטחון. ואם מישהו אומר לי, מה שהיה עם הספורטאי הוא שאמרתי, תגיד, אתה חושב שהאימון יתר שאתה עושה מעיד על חוסר ביטחון? הוא יושב ומסתכל עליי, אומר לי, וואלה, לא. אבל אומרים לי את זה מסביב האנשים הכי טובים בתחום, אז סימן שזה נכון. ופה זה העניין הזה של אנחנו, מה שאנחנו מדברים פה, אם יש ספורטאים שמקשיבים לנו, תשמרו מרחק מהמילים האלה. תשאלו את עצמכם, אתם באמת חושבים שמה שקרה שם זה היעדר ביטחון או חוסר ביטחון, או שפשוט לקחתם את המילה שהמאמן אמר והפנמתם אותה ולקחתם אותה עליכם? כי אני חושב שהשיח המרכזי שלנו צריך לדבר על תחושת מסוגלות. ופה נכנס כל המרכיבים שאמרת, העניין הזה של הצלחות עבר, והאם מישהו אחר הצליח לעשות את זה? אוקיי, מישהו אחר הצליח לעשות את זה, יכול להיות שגם אני. והעניין הזה של השכנוע המילולי, לקבל את הפידבק החיובי הזה, לדחוף אותי להשיג את המשימה הזאת. אני חושב שהדברים האלה צריכים להיכנס מאוד מאוד לשיח בתוך עולם הספורט, ושל ספורטאי עם עצמו, ולא להסיק מסקנות כמה אני בטוח בעצמי, על סמך מה שאני מרגיש כרגע.
כן. תוך כדי שאתה מדבר, עשה לי קליק ואיזשהו סדר בראש לגבי כמה דברים. קודם כל, חוסר ביטחון צריך להיות נוכח, שוב, כל עוד אנחנו לא נכנסים לחדר עם, עם שולחנות עגולים, צריך להיות חוסר ביטחון. זאת אומרת, אין פה איזושהי בעיה. כמובן, ברגע שחוסר ביטחון יוצא מאיזושהי פרופורציה או החוויה הפנימית של בסוף מה זה חוסר ביטחון? זה פחד. ברגע שהפחד הזה יוצא משליטה, אנחנו בעצם מביאים את עצמנו למצב שבו הביצוע יכול להיפגע, או התפתחות בכללי בספורט יכולה להיפגע. אני חושב שבהקשר הזה של ביטחון, אנחנו צריכים לשנות, כמו שאמרת, אנחנו צריכים לשנות פשוט את השיח. זאת אומרת, ברגע שאתה מצביע, ואם מישהו יוצא מאזור הנוחות שלו ומאתגר את עצמו, צריך להיות איזשהו אלמנט של אותה תחושת פחד, אותו חוסר ביטחון. והקליק שנהיה לי בראש זה לגבי זה שיש משהו בתחושת חוסר ביטחון, ובגלל זה זה גם כל כך שגור בשפה של אוהדים, תקשורת, שזה קצת חוכמה בדיעבד. קצת קל להסתכל על מישהו שהכתיס סל, הרים את הראש ויגיד, תראה, הוא חסר ביטחון. זה החלק הקל.
כן.
ושוב, אנחנו מדברים על וורקביליות ומה יכולים לעבוד כדי להסתכל קדימה, ומה אנחנו יכולים לשפר, זה פה, בוא נראה איך אנחנו בונים תחושת מסוגלות, וגם קל יותר להסביר את זה למאמנים.
אני פשוט חושב שחוסר ביטחון, כאילו המילה הזאת, היא לקחת רגע שפת גוף של מישהו, הנחת איזה רגשות הוא חווה ומחשבות, ולקחת את זה לפריים של חוסר ביטחון.
כן, וזה קל, קל נכון, נורא לעשות את זה.
אבל זה גם לא נכון, כי ברור שמישהו יחתי סל, הוא יחווה רגע איזושהי, אתה יודע, איזה בסה, איזה חשש, איזה, כאילו, זה לא אומר שיש לך היעדר ביטחון.
כן.
והמסקנה שאנחנו קופצים אליה היא נוראית, כי הבן אדם הולך עם זה ומתחיל להאמין בזה.
כן.
ואז זה כמו נבואה שמגשימה את עצמה, כי אני חי בתחושה שאין לי ביטחון. ואני אומר את זה לעצמי ואומרים לי את זה מסביב, ואז נוצר מצב שזה בסוף באמת מגשים את עצמו, אני כאילו בלי ביטחון.
כן.
אבל אני חושב שמה שאנחנו אומרים פה זה שרגשות שליליים, אנחנו עוד שאנחנו לא אוהבים את המושג הזה, רגשות לא נעימים, או מחשבות לא נעימות, או תחושות של סטרס מאוד גבוה, זה לא סימן שאתה לא בטוח בעצמך. והייתי רוצה להדגיש את זה, אתה יודע, עם מרקר בכל...
זה מתחבר לי למשפט שאז אמרת שלחץ הוא פריבילגיה, למרות שהמשפט הזה קצת קשה לי הרבה פעמים, כי ברגעים של לחץ הוא יכול להיות כזה קצת, לא, אני כרגע מרגיש שאני הולך לאכזב את כולם, אז... אבל זה קצת הדבר הזה. אם אתם חווים חוסר ביטחון, כי אתה עומד על מזרן, או על מגרש טניס, או על פרקט, או על מגרש כדורגל רגע לפני ביצוע, וחווה איזשהו פחד, או אמרנו, תחושת חוסר הביטחון היא לא היעדר של משהו, אלא נוכחות של מחשבות שליליות, דפוסי חשיבה שליליים, זה טבעי לגמרי.
זה לא אומר שאתה חסר ביטחון.
בדיוק, זה לא אומר שאתה חסר ביטחון.
כאילו, הפחד שאתה חווה, כן, הפחד שאת או אתה חווים רגע לפני שאתם עולים, ויש איזשהו פחד או חשש או מחשבות שליליות, זה לא סימן שאתם צריכים לקפוץ לזה שאתם לא בטוחים בעצמכם לקראת הביצוע. ושם אנחנו חוטים, כולנו, גם אנחנו, כאן אנשי מקצוע לפעמים מאמנים בטח, אנחנו רואים את זה הרבה, והייתי רוצה שמאוד ננתק את הקשר בין הדברים. אני רוצה להוסיף פה עוד מימד רגע לשיחה שלנו, שזה משהו שמאוד מעניין. בגלל שאנחנו מאוד יודעים רק לחוות את עצמנו, אני חווה המון הרבה פעמים בקליניקה, ספורטאים שמאוד בטוחים שהם היחידים שהם חסרי ביטחון, ושכולם מסביבם בטוחים בעצמם. חשבתי על משפט של הדשא של השכן תמיד בטוח יותר כזה. ואני חווה את זה המון, כי הם חושבים שרק להם יש את המחשבות האלה, רק הם חווים את הרגשות האלה, ואז הם מסתכלים על מישהו מבחוץ, והוא תמיד נראה מאוד מאוד שלם ובטוח. ואנחנו הם מרגישים שהם היחידים שחווים את הדברים האלה. ואני חושב שפה אנחנו באים רגע להגיד שכולם חווים את הדברים האלה, כמו גם זה לא סימן לחוסר ביטחון. והדבר השני זה ששמתי לב שהרבה פעמים ספורטאים שבאופי שלהם הם מופנמים, חושבים שספורטאים מוחצנים הם בעלי ביטחון. ספורטאים מוחצנים הרבה פעמים מפרשים את המופנמות ואת השקט הזה אצל מופנמים כביטחון. ויש פה איזה, שוב, ההסתכלות החוץ הרגע, ולראות איך הוא נראה, ואז לפרש אותו כמשהו שהוא בטוח, ואני לא נראה ככה, ואז אני לא בטוח בעצמי, כי אני לא נראה כמו הדבר הזה שנראה מאוד בטוח בעצמו, שוב, יוצר המון 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 תחושות לא טובות ולא נעימות שמסיקות, טוב, אז כנראה שאני לא בטוח בעצמי מספיק. אבל אז אתה זוכה במדליה בגרנדסלאם או משהו כזה, ואתה עדיין לא מרגיש בטוח בעצמך. אבל הנה, בוא תראה מה אתה משיג, כמו שאמרת, הספורטאי הוא שמתקדם. אתה יכול לחוות רגשות לא נעימים במהלך הקריירה ולהגיע מאוד רחוק. אל תסיק שזה חוסר ביטחון, מה שאתה חווה.
כן. אז אני רוצה שנעבור גם לשאלה השנייה, רק לסכם את הדיון הזה, על השאלה הראשונה. אז אמרנו, ביטחון הוא, סליחה, חוסר ביטחון הוא בעצם נוכחות של מחשבות שליליות או איזושהי חוויה שלילית שבמקור שלה הוא פחד. ביטחון זה אני אהיה בסדר. זו תחושת ביטחון. אנחנו רוצים לנתק את החוסר ביטחון לא טוב או בעיה, ולהגיד שדווקא אנחנו צריכים לחוות חוסר ביטחון בכמויות מסוימות או במינונים מסוימים בספורט הישגי בטוח. פשוט צריך לדעת איך לעבוד בנוכחות זה. כמובן, שאם יש איזושהי תחושה, או המחשבות השליליות הולכות ומתגברות, או תחושת הפחד מתגברת, לומדים איך לווסת את זה. אבל לא להגדיר ספורטאי או ביצוע בספורט לפי הדבר הזה, זה מאוד מאוד חמקמק.
הדבר הנוסף שאתה אמרת שהוא מאוד חשוב, שאי אפשר לנבא תוצאה על סמך כמה אני בטוח בעצמי. ולכן כל מי ששומע אותנו ומרגיש שהוא צריך להרגיש ביטחון מאוד גבוה לפני הביצוע שלו, פה אנחנו באים אומרים, שומע? לא. יש ספורטאים שעולים עם תחושות מאוד קשות לפני קרב או לפני ביצוע, ונותנים עבודה מדהימה. זאת אומרת, אתה לא חייב להרגיש ביטחון, סי וטירוף לפני כל ביצוע שלך. אני חושב שזו אמירה מאוד חשובה.
כן. אז נשאל אותך, אני אעביר את השאלה אליך, איך מפתחים תחושת מסוגלות אצל ספורטאים? איך אתה ניגש לזה בהתחלה? הוא לא יודע, אולי יש לך איזה שהם עקרונות כזה בסיסיים, או איזושהי תפיסה ככה לאיך נכון לפתח את זה?
זה מתחבר לי דווקא לאחד המפגשים האחרונים שהיו לי בקליניקה, שזה מתחבר לכל הדברים רגע שדיברנו עליהם עכשיו, אני אנסה רגע לעשות טיפה סדר. הביטחון העצמי מאוד מאוד שואב אותנו לדבר על כל הסימפטומים והתסמינים שהוא או היא חווים. ומה שאני מאוד מאוד מנסה לקחת זה לזום אאוט. לדעת להסתכל רגע אחורה, כמו שאמרנו, כאילו על חוויות עבר והצלחות עבר. ואז אנחנו רגע מסתכלים על התמודדויות שהוא חווה עם קושי ואיך הוא התמודד איתם. ומה שאנחנו עושים זה קצת לנתק את מה שאני חווה עכשיו והעסקת מסקנות שעולה מתוך מה שאני חווה, לתוך היכולת רגע תמיד להסתכל על זה כאיזשהו ציר יותר ארוך. ואז מה שקורה זה שאנחנו מעבירים את השיח מביטחון עצמי לתחושת מסוגלות. וזה המקום שאני מאוד מאוד מנסה לעבוד עם ספורטאים, פחות להתעסק בכל הדברים שעולים וגורמים להם להסיק מסקנות על הביטחון שלהם עכשיו, ויותר להסתכל רגע על זה שכמו שאמרנו, היכולת לשאת קושי, זה משהו שהוא בעצם מעיד על איזושהי תחושת מסוגלות, אבל בשיח של ביטחון עצמי, קושי מעיד על היעדר ביטחון. ואנחנו בעצם מנסים לקחת את השיח הזה לשיח שהוא רחב יותר, ואני גם מדבר על ההבדל קצת בין אמונה עצמית, תחושת מסוגלות לבין ביטחון עצמי, ואני ממש מציג את ההבדלים ביניהם, כמו שאנחנו דברים כאן, ואז פתאום גם לספורטאי יש יכולת להבין את ההבדל.
הם מצליחים להבין את זה, כי הרבה פעמים מגיעים, אתה יודע, לקליניקה זה כזה, עם פרדיספוזיציות, עם תפיסות מוקדמות של המושגים האלה, וזה יכול גם קצת לבלבל.
שמע, זה עובר הרבה פעמים דרך בלבול, אין ספק, כי אנחנו יוצרים פה איזושהי שפה חדשה, אנחנו יוצרים פה רגע איזשהו תיאור חדש, וזה קצת סותר קצת את העולם שהם באים ממנו. אבל לי מרגיש שזה יוצר הרבה סדר. זה גם יוצר הרבה, אני חושב שאי אפשר לעשות את עבודה בלי להציג להם רגע את ההבדל בין שני הדברים. כי אם אתה לא מציג להם את שני הדברים, אז זה נהיה באמת איזשהו משמש שמאוד קשה לנווט בתוכו. ושאתה מציג את זה שביטחון עצמי ותחושת מסוגלות הם לא אותו דבר. ומה שאנחנו רוצים לטפח זה תחושת מסוגלות. ביטחון עצמי הוא תנודתי, הוא עולה ויורד, הוא מאוד תלוי בכמה קמת היום, כמה ישנת טוב בלילה, ואם הלך טוב באימון, אם המאמן שלך צעק עליך או לא. אם אנחנו כל הזמן נתעסק בביטחון עצמי, אנחנו כמו ברכבת הרים. תאמין, פעם אחת אתה מרגיש וואו, פעם אחת אתה מרגיש למטה, והעיסוק הוא לא נכון.
כן.
בוא נעבור למגרש אחר. בוא נעבור למגרש תחושת מסוגלות, שפה הדברים הם בפרופורציה יותר רחבה, ואז הרכבת הרים והתנודות הן קיימות, כי הביטחון עצמי משפיע כאילו על התחושת מסוגלות, אבל זה יותר מתון. ככה אני מאוד מאוד מסתכל על זה, ומאוד מנסה בעצם לתווך להם את שני המושגים האלה.
יפה מאוד.
יוצא לך כאילו לדבר על איך אתה רגע, אתה מדבר על ביטחון עצמי עם הספורטאים? כי אני הרבה פעמים נתקלתי גם בעניין הזה שביטחון עצמי תלוי ובלתי תלוי, ואני גם לפעמים נופל עצמי, ביטחון עצמי אמיתי, מזויף, כאילו יש הרבה מאוד מושגים.
זהו, אני כמעט לא יש לי איזשהו חשש שכשאני נמצא בקליניקה, חשוב לי מאוד להיות יותר פסיכולוג מאשר מאמן מנטלי. לא שמשהו מהם יותר טוב או משהו יותר רע, אלא כן להיות יותר בעמדה לומדת. והשורה התחתונה היא שמרגיש לי שכשאני נכנס לדבר על מונחים כמו ביטחון והכל, אני יכול להיכנס לאיזה מקום כזה של פריצ'ינג כזה. אז הרבה פעמים אני מסביר את הדברים קצת כמו שאתה מתאר בצורה כאילו עניינית כזה, ולא נכנס ל... ואם זה, והתחושת ביטחון והמסוגלות, כאילו עדיין להשאיר את זה באיזשהו מקום של שיח פסיכולוגי, של יותר שאלת שאלות, ולתת לספורטאים להביא את הדברים, אבל זה עדיין מאוד מאוד חשוב, וכן, כמו שאמרת, זה יכול נורא לבלבל פשוט, הביטחון, כשמדברים על תחושת מסוגלות, משהו שרציתי להוסיף למה שאמרת מקודם, מבחינתי, הבסיס לפתח מסוגלות, זה קשר. הקשר שלי עם הספורטאי, ודרך אגב, זה נכון לכל טיפול פסיכולוגי בכלל, כן? המנבא הכי טוב לכל טיפול פסיכולוגי מכל סוג שהוא, זה הקשר בין מטפל למטופל. ובעצם, אני רוצה להתמקם קודם כל במקום שבו, רגע לפני שאנחנו מדברים על מסוגלות, רגע לפני שאנחנו מדברים על כלים לביסות עצמי, בין אם זה נשימות, בין אם זה הרפאיה שרירית, כל אחד מהמדיטציה, כל אחד מהתרגילי הוויסות, או לדבר על verbal persuasion וכל זה, זה שבקשר שלי עם אני למדתי מונח מדהים שאני מאוד אוהב אותו, בעצם זה שאתה מכיר מישהו חדש, אתה אובייקט התפתחותי חדש. בעצם זה שאתה נמצא מול ספורטאי ומכיר אותו פעם ראשונה, אתה בעצם מהווה איזשהו אובייקט התפתחותי עבור. וזה דבר נפלא, כי בעצם אתה יכול לייצר איזשהו קשר, ומתוך הקשר הזה להתחיל להיות בן אדם, או בעצם למקם את עצמך כאדם שיכול להביא אלטרנטיבות לקולות הפנימיים השליליים האלה שמייצרים את תחושת חוסר הביטחון. ואני לא מדבר, שוב, הפרדנו פה, יש פה את חוסר הביטחון הטבעי, הרגיל, אני עולה מול לתחרות, הדופק עולה, אני חושש לא להצליח, זה בסדר. אבל משם הפחד, הקולות של, כמו שאמרתי, הפנימיים, התחושת מסוגלות הפנימית של אני לא יהיה בסדר, לא יאהבו אותי אחרי זה, אני לא יהיה מוערך, אני לא אצליח בחיים, אלה קולות שבהם אני רוצה להתמקם כמישהו שמייצר אלטרנטיבה לקולות הפנימיים האלה. וזה מבחינתי הבסיס לדבר הזה. בגלל זה אמרתי, אני גם הרבה פעמים קודם כל ממקם את עצמי כזה כפסיכולוג, וכלשאול, וכדי להפיין ולהבין, ורק אחרי שאני מרגיש שהקשר מבוסס, אז, וזה מאוד שונה דרך אגב בין קליניקה ללא בקליניקה, כן? כי כשאנחנו לא בקליניקה ואנחנו עובדים בווינגייט, הדברים עובדים בקצב קצת יותר גבוה, אבל עדיין, בסוף, קודם כל צריך קשר. כי אם אין את הקשר, התחושת המסוגלות לא תנבע מזה שאני אגיד לו, אתה תהיה בסדר. כי הוא צריך קודם כל לסמוך עליי, הוא צריך להכיר אותי, הוא צריך להפנים איך אני מגיב לסיטואציות. אז כן, בהקשר של ביטחון, אני לא מפרט הרבה, לא מתעסק הרבה במונח, אני כן מסביר. מה שאמרת מקודם הוא מדהים, כן? הנושא הזה של, של להגיע לתחרות ולהתחיל להשוות, או להגיד, רגע, אני עם ביטחון, אני בלי ביטחון, זה שם את עצמי ב, 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 על קרקע רעועה מאוד, כי אם אני רואה שפתאום היריב שלי עשה איזה ניקוד גבוה, וזה מה שאני מסתכל עליו כדי להבין האם אני אהיה בסדר, על ההיסטור, באמת, זו תחושה נוראית, חוויתי זה עם הרבה עם ספורטאים שמעידים על זה, גם בתחרות שהייתי בחול, שמתחילים, יש הרבה אינפורמציה מהסביבה, בין אם, שוב, מה שהיריב שלי עשה, או איך אני מרגיש היום בבוקר, או מה אכלתי, או איך הגוף, אני מרגיש שרעני, לא הרעני, זה לא מנבא. אתה יכול למרות כל הדבר הזה, לתת פרפורמנס מדהים. זה הטייק שלי על הנושא.
אני רוצה שננסה רגע טיפה לאסוף את זה רגע למאזינים שלנו. אם עכשיו אני רגע שואל אותך, מה מהשיחה שלנו, וכי אני חושב שאלו פה דברים מדהימים בהקשר של ההבדל קצת, ומה קצת דומה, ואולי מה המאזינים שאנו יכולים לקחת לדעתך, כאילו מהשיח שלנו, אם היית צריך לסכם קצת על תחושת מסוגלות וביטחון עצמי.
כן, טוב שעצרת אותנו, כי בשיחות כאלה, היה לנו עוד איזה פרק הזה, אני לא זוכר איזה, שאנחנו מביאים נושא שהוא בוער אצלנו, אנחנו צריכים גם לעשות סדר, כי יש פה באמת הרבה מאוד דברים שאנחנו חווים, והסדר הזה מתחיל באיזשהו, קודם כל, קצת בלגן. אז אני חושב שבתחושת מסוגלות עצמית, אתה רוצה לעשות את זה לפי ארבעת המרכיבים, נגיד, ולפרט, או איך אתה...
תתחיל אתה, אני יוסיף את...
לדעתי זה יהיה נחמד אם נעבור מרכיב-מרכיב, כי לכל אחד יש משמעות, ולי, ואני גם בטוח שלך, יש לנו בעצם דוגמאות לכל אחד מהמרכיבים. אז נתחיל במרכיב הראשון של תחושת מסוגלות, שהוא הישגים קודמים. אני אומר... שספורטאי חייב כל הזמן להתחרות, ואני יודע מה, אני אתחיל דווקא מהדוגמה. לקשתים יש את המטווח בווינגייט, אני חושב שהם מהענפים, אולי חוץ בהתאבלות אמנותית, הם מתאמנים הכי הרבה מבחינת כמות שעות. הם בעצם יורים, יש להם שני אימונים ביום, כל אימון הוא 3 שעות, הם פשוט עומדים ויורים חצים. המון המון חצים, זה הרבה עניין של ווליום, וכמה יריתי, כמובן שיש טכניקות, ויש לעבוד על הציוד והכל. אבל בגדול הם יורים הרבה מאוד. ויש משהו, יש מרכיבים בתוך האימון, נגיד מרכיב של זה, הם קוראים לזה ספירה. ספירה זה בעצם, אני עושה ירי של בסטינג של מוקדמות, כי המוקדמות בסוף קובע את הדירוג שלי בתחרות, ולפי הדירוג בתחרות, אם אני מדורג גבוה, אני נגיד קשת שאמור להיות פחות חזק ממני, וזה מעלה את הסיכוי, עדיין אפשר, אתה יודע, יכול להיות מקום ראשון מול 64, ועדיין לפשל ולא לעלות, אבל בגדול זה אמור גם, אפרופו תחושת ביטחון, להביא אותי עם תחושה יותר טובה לסבב למאצ'ים, וגם אמור לתת לי דירוג יותר טוב. מרכיב של ספירה בעיניי הוא הכרחי, ואני כל הזמן דוחף לזה שהם יעשו כל הזמן ספירות. זה אומר שהם יושבים, למה הם נמנעים מספירה הרבה פעמים? כי זה לראות איפה אני עומד, ואם אני ביום כזה קצת לא טוב, אז אני עורב, והתוצאה היא לא משהו, ואז אני כאילו מתבאס על עצמי. אבל זה בדיוק מה שאני רוצה שהם יחוו באימונים. אני רוצה שאתה תבוא לאימון, וירדו לך קצת הידיים. Mm-hmm. אני רוצה שתראה לא טוב, ותתבאס על עצמך, ותחווה את זה באימון, ולא אחרי ש... טיילת חצי עולם והגעת ל, לא יודע, לסין או קנדה, קוריאה, כל המקומות האלה שאנחנו מטיילים בהם, ואז תחווה את הדבר הזה. אני רוצה שכשהוא יגיע לתחרות והוא רוצה לשבור שיא אישי, הוא לא יעשה את זה, יהיה לו איזשהו רצף של תוצאות שהוא כבר עשה, שהוא יודע להסתמך עליהם. הישגים קודמים, זה לא חייב להיות הישג תחרותי. גם באימונים אפשר להשיג את זה. אפשר לעשות איזשהו רצף, אחד הקשתיים, שבר שיא אישי, בסבב מוקדמו, ממש לפני שטסנו לשנחאי, הייתי איתו באימון שהוא שבר את השיא האישי, וזה אחד הדברים שהביאו לו תחרות טובה בשנחאי, ואחד הדברים שהביאו לו תחרות גם ממש טובה עכשיו, הם נמצאים בחול, הביאו לו תחרות ממש טובה, והוא חוזר לארץ עם מדליה. וזה חלק מהעניין הזה. הישגים קודמים, והם לא חייבים לבוא בתחרות.
כן. אני חושב ש... הרבה פעמים, כאילו תוך כדי שדיברת, אמרתי הרבה פעמים יש איזושהי הרבה מנעות של ספורטאים ונסתכל על זה. הם לא מסתכלים על ההישגים או לא ההישגים שלהם. אני חושב שהרבה פעמים העבודה שלי דווקא לנסות להיזכר איתם בהישגים ש... אתה יודע, הרבה פעמים אני אקח את דווקא בהקשר של ביצוע לפני תחרות, קצת להיזכר בזיכרונות ורגע להעלות אותם חזרה עכשיו למודעות, והרבה פעמים זה מעלה איזושהי תחושה כזאת ש... תחושת הצלחה וביטחון לקראת התחרות. אני רוצה דווקא לקפוץ לעניין של השכנוע המילולי, כי שם אני חושב שיש לנו רגע איזשהו, דווקא פה אני פונה לכל מי שנמצא מסביב רגע לספורטאי, וכמה השיח הוא חשוב על הנושא הזה רגע של הביטחון, וכמה אנחנו רוצים רגע לתת את ה, לא את הכותרות של החוסר ביטחון, או את השיח הזה של כאילו זה אין לך מספיק ביטחון, אלא באמת כמו שאמרת, משהו שאפשר לעבוד איתו, כאילו תן לספורטאי משהו שהוא יכול לקחת ולעבוד עליו, ואל תתן לו את הכותרת של אתה לא מספיק בטוח בעצמך, כי אין לו מה לעשות עם זה. ושם אני חושב שדווקא גם הספורטאי צריך להיות מאוד מאוד ער לביקורת הזאת, כדי שהוא ידע לא להסיק מסקנות על עצמו, וגם מי שמסביבו להיות מאוד מאוד ערניים לדבר בצורה שבה לספורטאי יש על מה לעבוד, ולא איזושהי מילה שרק הוא יפנים אותה, ועכשיו עוד חודש, חודשיים יתחיל לחשוב את זה על עצמו.
כן. הנושא של למידה מאחרים זה משהו שאני רוצה גם להתייחס אליו. בגלל זה, שוב, הקשתים זה מה שעולה לי לראש, כי זה ענף בפיתוח. בארץ, כן. מהענפים האולימפיים, המשחקים האולימפיים בעצם יוסדו איפשהו שם ב-1800 ולא זוכר כמה, 1900 וקצת.
1896.
כן, אז... קשתות היה שם כבר בענפים המקוריים, יצא להפסקה וחזר. אז הענף עצמו מאוד מאוד ותיק. אבל העניין של למידה מאחרים, בארץ הענף הוא יחסית בהתפתחות. ובגלל זה מאוד חשוב, ואחד האתגרים זה לשמר ספורטאים הישגיים, גם אם הם לא בהכרח, ואני לא מתייחס לזה מישהו ספציפי בקשתות, אני אומר את זה כתפיסה כללית, ספורטאים שהם היו פורצי הדרך, צריך לשמר אותם בתוך הארגון לדעתי. כי כשמגיע, נגיד, קשת חדש, עכשיו כבר שיש ספורטאים שהגיעו להישגים, איתי שני היה בטוקיו, ומיקאלה ורואי היו בפריז, לכל קשת אחר, בעצם נסללה הדרך לכל קשת אחר שמגיע לנבחרת, והוא יכול להסתכל, ואני גם ממש יודע שהקשתים הצעירים שמגיעים לנבחרת, מסתכלים על איך הם מתאמנים, מסתכלים מה הם עושים, לפעמים הם גם מסתכלים ומסיקים מסקנות לא נכונות, כן? ועושים דברים שהם לא זה, או מתאמנים חזק מדי, או מאמצים איזו טכניקה שלא בהכרח מתאימה להם, אבל עדיין יש איזשהו עוגן, זה נותן לי מסוגלות, שאני מסתכל על מישהו שכבר עשה את מה שאני רוצה לעשות בעצמי, זה נותן איזושהי מסוגלות. אם שומע אותי כל מאמן, כל, לא יודע, מישהו שיש בסביבה שלו איזה אדם כזה, שעשה את מה שאותם אנשים במסגרת שלו רוצים לעשות, חשוב מאוד לראות איך עושים את זה, שאפשר יהיה ללמוד מהדברים האלה בצורה בריאה. אני לא אומר להשאיר אנשים ותיקים ש, לא יודע, מרעילים את המערכת מסיבות כאלה ואחרות, אבל כן זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לענף, כי בסוף ספורטאי צעיר מגיע לנבחרת או לאיזשהו ארגון ורוצה לדעת האם אני מסוגל להצליח, זה נותן המון המון תחושת מסוגלות, כשאנחנו רואים שיש מישהו שכבר עשה את זה. מרכיב רביעי ואחרון, מצבים גופני ורגשיים, אתה רוצה ויסות עצמי, ויסות רגשי?
פחות עולה לי משהו שאני יכול רגע להגיד עליו, אם יש לך משהו אז...
יש לי.
אוקיי.
המצבים הגופני ורגשיים, אנחנו, כמו שאמרתי, מדברים פה בעיקר על הנושא של ויסות, כשאנחנו מגיעים לרגעים האלה שבהם אנחנו נחווה, דיברנו על ביטחון, נחווה את תחושת חוסר הביטחון הזה, נחווה את אותן מחשבות שליליות, או דפוסי חשיבה שליליים, נחווה את אותו פחד, ספורטאים שיודעים שיש להם איך להתמודד עם זה ברמת, גם הוויסות העצמי, ברמת התחושות, וגם ברמה שהם יכולים לבצע בנוכחות המחשבות והתחושות האלה, זה דבר שנותן, מספק תחושת מסוגלות. נתתי לדעתי בדוגמה של הפרק של הלחץ, ולדעתי גם באיזשהו פרק אחר, את הדוגמה שמאמן מהקשתים סיפר באולימפיאדה, שהוא ראה את אותו קשת אמריקאי עם... ידיים רועדות רגע לפני הירי, ואותו קשת ניצח אותו ופג...
שזה גם קשור רגע לשיח שלנו ביטחון היום.
נכון. זה ממש, זה בדיוק זה. היכולת שלי לדעת שאני לא משנה באיזה מצב רגשי או גופני אני אהיה, ושכבר הבאתי את עצמי לבסט, שוב, לא לפתור או לא להפסיק את תחושת חוסר ביטחון או את התחושות הלא נעימות, אלא לבסט לאופן שאני ארגיש גם בסדר וגם אצליח לבצע בצורה טובה או טובה פלוס, זה דבר שמספק תחושת מסוגלות. ופה נכנסת אפילו קצת יותר העבודה שלנו, כי ברגע שנותנים כלים ומתרגלים כלים, ובעיקר מספקים הרגלים של איך אני מכין את עצמי לביצוע, ואיך אני מתמודד עם התחושה הזאת, עולה פחד, עולה, או כמו שאמרנו, ידיים רועדות, או תחושות גופניות לא נעימות. הרבה פעמים יש את העניין של בעיות עיכול ב- 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 ברגעים כאלה. אם אני יודע לבסט את הגוף שלי לרמה שאפילו, רמה שאני ארגיש כמה אחוזים יותר טוב, זה מספק מסוגלות לספורטאים, ומה שאנחנו רוצים לקדם ולהטמיע. נראה לי שהגענו לסוף הפרק.
כן.
ישבנו את הנושא, ישבנו את הסוגיה.
שמה, ישבנו אותה ולא ישבנו איתה. כי אני חושב שהסיכום שלי הוא שיש קצת בלגן, כי זה נושא שהוא מבולגן וקשה מאוד לעשות סדר עד הסוף בנושא שהוא, אתה יודע, יש בו הרבה נקודות משיקות. הסיכום שלי הוא קצת כזה. השילוב של ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות היא בעצם יכולה קצת להסתכל על זה שכמה אני תופס את המשימה כמאתגרת וכמה אני מרגיש בטוח אל מולה, ויכול להיות שזה גם איזשהו כלי שאני הרבה פעמים עושה עם ספורטאים, לשים איזושהי נקודה על ציר כזה, ציר X, ציר Y, 1 עד 10, 1 עד 10, כמה אני תופס את עצמי בטוח במשימה, נגיד 6, כמה אני תופס אותה כקשה, 6, ואז יש לך נקודה. עכשיו, אתה יכול לשאול את עצמך, האם אני יכול לשפר את התחושת ביטחון שלי למשימה, או שאני יכול להוריד את כמה אני תופס את המשימה כקשה, ואז זה נותן לך איזשהו חומר לעבוד איתו. ושמה, כאילו בתוך הכלי הזה, אני מרגיש שמשתלב מאוד העבודה של תחושת מסוגלות והביטחון עצמי, תוך איזושהי עבודה מאוד פרקטית ויישומית, ומנתב את המחשבות ואת השיח, במקום ל, אני מרגיש ביטחון, אני לא מרגיש ביטחון, לעבודה מאוד מאוד עניינית, פרקטית ויישומית, וזה הכלי שגם מי שהבין ויכול לקחת מעולה, ומי שלא, אז כמובן תשלחו לנו הודעה, ונפרט לכם עוד עליו.
בשמחה. שני דברים שאני רוצה להגיד לסיכום. אחד, גם אנחנו יצאנו מאזור הנוחות שלנו, וכמו שאמרתי, כשאנחנו מכינים פרק, בדרך כלל, לך ולי ברור על מה אנחנו רוצים לדבר, ופה אלינו איזשהו דיון. אני מקווה שצלחנו לעשות בזה סדר. אין פה איזו תשובה חד משמעית, ובסוף זה מבוסס, כמובן, יש את ההגדרות המקצועיות. יש פה את העניין של הניסיון שלנו, ואיזשהו ניסיון לעשות בזה סדר. אני רוצה לסכם את זה בדבר אחד, שיח על המונח או על החוויה או על הרגש פחד. בסוף, בבסיס חוסר ביטחון יש איזשהו פחד. כמו שאמרתי, פחד שאני לא אצליח בדברים העמוקים יותר, כשמגיעים להבין הרבה פעמים, אמרת בהתחלה, דיברת על העניין של שורש העניין או זה. בשורש העניין יש עניין של פחד, של האם אני אהיה מוערך או לא מוערך, מה זה אומר עליי, מה זה אומר על העתיד שלי, איך יקבלו את זה בסביבה הקרובה, כן יקבלו את זה שהצלחתי או לא הצלחתי, לא יקבלו. משהו בבסיס תחושת חוסר הביטחון שנמצא שם. ואנחנו רוצים לבנות לספורטאים כבני אדם את היכולת לגשת, כמו שאמרתי מקודם, את האנלוגיה, לחדר עם המון שולחנות, עם פינות חדות, ולהרגיש שהם לא משנה מה יקרה באותו חדר, הם יצאו והם יהיו בסדר. וזה הבסיס מבחינתי של תחושת מסוגלות, או אם מדברים על זה במונח של ביטחון, כן? לדעת שלא משנה מה יקרה באותה תחרות, בין אם אני אהיה מדהים או בין אם אני אהיה על הפנים, אני עדיין אהיה בסדר ברמת הערך העצמי שלי כאדם, ברמת העתיד שלי, שאני אדע איך להתאושש ולקום מזה, ובאמצעות ככה זרקנו כל מיני המלצות וכיווני חשיבה לאיך לבנות את תחושת המסוגלות הזו, לפתח ספורטאים ולהכין אותם לתחרויות. אחלה פרק, אני פה עוד הרבה מחשבות עם עצמי, ועוד מנסה גם, המיינד שלי עוד מנסה לעשות סדר בדברים, וזה סימן טוב, זה אומר שנגענו ב, זה אומר שיצאנו באזור הנוחות שלנו. אז גיא סוסקין, תודה רבה.
תודה לך.
וגם לכם, ולכן, המאזינות והמאזינים שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.